רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות חינוכית פודקאסטים, ערוץ הפודקאסטים מחדש של הטלוויזיה החינוכית, בכתובת 23tv.coil/podcasts. את החינוכית אני לא חושב שאני צריך להציג בפניכם. כולנו גדלנו על התוכניות המיתולוגיות שלה וממשיכים עד היום ליהנות מתכניה החכמים והאיכותיים. החינוכית פורצת דרך ומובילה גם בדיגיטל. את זה אתם יודעים, כי בטח נחשפתם לדף הפייסבוק המבריק שלה, וחלקכם בטח נמנה על מאות אלפי הצופים בערוצי החינוכית ביוטיוב. לפני כחודש השיקה החינוכית ערוץ פודקאסטים חדש, ובו 5 סדרות מדהימות ואיכותיות למבוגרים וגם לילדים. טבע האדם עם ענת קורול עוקבת אחר היבטים שונים של ההתנהגות האנושית והמקורות האבולוציוניים שלה.
הדעות בעולם המדע חלוקות בנושא השתלת זיכרונות. יש למשל חוקרים שמאמינים שדווקא יש הבדלים בין זיכרונות שתולים לזיכרונות אמיתיים.
מלחמת העולם השנייה של יובל מלכי מספרת את סיפורה של המלחמה האדירה הזו.
מחפש ילד עם כובע, הכובע מחפש ראש.
בראש מלא סיפורים, ירדן בר כוכבא ודידי שחר מביאים את יצירותיהם של גדולי הספרות העברית, מלאה גולדברג ועד מאיר שלו, לאוזניהם של ילדיכם.
פעם הייתה חשבה שקראו לה תנינה.
ותנינה הוא פודקאסט סיפורי לילדים שעוקב אחר עלילותיה של מכשפה צעירה שמתגוררת במעלית עם החתול שלה.
האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכי.
כמובן, גם אני נמצא שם עם האוניברסיטה הקטנה של המדעים, כל מה שצריך לדעת על מדע וטכנולוגיה, כדי להיות חכמי. ערוץ הפודקאסטים של החינוכית, באייפון, אנדרואיד ובאתר, 23tv.co.il/podcasts. רוצו להאזין.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. לפני כמה שבועות התלוויתי לראש הממשלה נתניהו למסע מדיני באמריקה הלטינית. פעם ראשונה בחיי גם נסעתי במטוס ראש הממשלה. על המטוס הענקי התפרסו כמה עשרות אנשים בסך הכל, ושלושה מהם יחזיקו ביד את אותו הספר, מלכות 67 של מיכה גודמן. חשבתי לעצמי שזה די אירוני בהינתן העובדה שכולנו יחד עם ראש הממשלה, בדרך למסע מדיני, שבו הוא ישמע שוב ושוב על הרצון של ידידותינו בעולם להחזיר אותנו למסע ומתן עם הפלסטינים, וכולם ידברו שוב באותם המונחים. הספר שגם אני נמנית על קוראיו מציע לנו דרך חדשה להסתכל על הסכסוך ומעדכן אותו. אם אנחנו למדנו עד עכשיו שהימין מעדיף שטחים על שלום והשמאל שלום על שטחים, היום כבר נצטרך לתת לילדים שלנו תשובות הרבה יותר טובות לשאלה על מה בעצם כולנו רבים. אז שלום מיכה גודמן, תודה שאתה מצטרף אלינו.
שלום לך.
אז זה הספר הרביעי שלך, אחרי 3 ספרים מוצלחים מאוד, אבל זה כבר כיוון אחר לגמרי, היית קורא לזה הגות פוליטית אקטואלית, איך היית, כן. באיזה ז'אנר אנחנו נכנסים?
אז במידה רבה עברתי ז'אנר, זאת אומרת, 3 הספרים הראשונים שלי עסקו בהגות קלאסית. ספר אחד על מורה נבוכים, שהוא ספר קלאסי. ספר אחד על ספר הכוזרי, שהוא הגות קלאסית בימי הביניים. ספר שלישי על ספר דברים, שזה פילוסופיה מקראית. הכל אולד סקול, הכל קלאסי. ניסיתי לבנות גשרים בין ישראלים מודרניים לבין חוכמה עתיקה. הספר הזה הוא כבר לא על הגות קלאסית, הוא על הגות אקטואלית.
שזה מאוד יפה, כולנו רבים כל היום ומתווכחים וצורכים, ואתה עצרת לאיזו תקופה לחשוב
נכון.
על מה בעצם אנחנו רבים, וניסית לנסח במילים את התחושות שלנו, מה המשימה שיצאת איתה לדרך.
דבר ראשון, אני מאוד מתעניין ברעיונות, וניסיתי לחקור בשלב ראשון את הביוגרפיה של הרעיונות המרכזיים שמתגוששים ביניהם בשיח הפוליטי הישראלי. אז עסקתי, אני מניח שנדבר על זה עוד אחר כך, אבל עסקתי בביוגרפיה של הרעיון. תחשבי, נכון, יש לאנשים ביוגרפיות? אז אני חושב, גם לרעיונות יש ביוגרפיות.
הדבר המדהים, אחד הדברים המדהימים שלקחתי מהספר שלך, ומיד נצלול לתוכו ממש ממש, כי אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שעדיין, למרות שרבים קראו אותו, חלק עוד לא קראו אותו.
ומי שקרא שכח.
גם על זה אולי נדבר. בעצם הקונספציות שאנחנו שבועים בהן הן כל כך גמישות, הן כל כך משתנות. מה ששמאל ב-2017 זה לא שמאל שלפני 30 שנה, וזה לא שמאל שלפני 70 שנה. כי היום כשאני מדברת עם נוער, ואני הרבה באה להרצות בפני נוער, מבחינתם שמאל וימין זה ה... חליפה שאנחנו לובשים בבוקר, זה מי שאנחנו, זה הזהות כן. שלנו, ואתה גורם לנו לחשוב בכלל על כל הקונספט הזה, אחרת לגמרי.
נכון.
אז קודם כל, מה זה שמאל וימין בשבילך? כן. אתה מסתכל על בן אדם, אתה אומר, הוא שמאלני, הוא ימני?
אז אני חושב ששמאל וימין היום, זה דרך קיצור לשפוט אנשים בלי להבין אותם. זאת הרבה פעמים אנחנו לא מסתכלים על אנשים, חוקרים אותם, לומדים אותם, מתעניינים בהם, אלא אנחנו מקטלגים אותם כדי שלא נצטרך לחשוב עליהם. אם אני הצלחתי לקטלג מישהו כשמאלני, אז אני כבר יודע מה אני חושב עליו. כל מה שאני חושב על שמאלנים, אני חושב עליו. אם אני הצלחתי לקטלג מישהו כימני, כל מה שאני חושב על ימנים, אני חושב עליו.
אבל זה נכון לגבי כל דבר בזהות, גם אם אתה רואה מישהו מידה מסוימת, או אם הוא דתי, או אם הוא חלני.
חלק מהבעיה שלנו הישראלים זה שדעות באות בחבילות. זאת אומרת, אם מישהו יגיד לי את עמדתו באשר למצעד הגאווה, אני יכול להסיק מהר מאוד מה הוא חושב על השטחים. מה הוא חושב על דת ומדינה? מה הוא חושב על כל על יחסים הומוסקסואל?
ואתה חושב שאין קורלציה?
אני חושב שזה חשוב לפרק את החבילה. זאת אומרת, אני אספר לך אחד מהאירועים המכוננים שעומדים ברקע הפסיכולוגי שלי, במוטיבציה שלי, לכתיבת מיקוד 97. הייתי מעביר שיעורים לפני הרבה שנים, במקום שקוראים לו מרכז מורשת מנחם בגין בירושלים. וזה השיעור בפרשת השבוע. ועסקתי בפרשת השבוע מהיבטים פילוסופיים, פסיכולוגיים, בכיוונים שונים. יום אחד ראש המרכז שאל אותי, תגיד לי מיכה, אתה שמאלני? שאלתי אותו, למה? הוא אמר את זה בחיוך, והוא קצת צחק. הוא אמר, הרבה אנשים מגיעים אליו ושואלים, האם המרצה שהבאת הוא שמאלני? אז שחקנו ביחד.
מה נגיד אנחנו העיתונאים, שיש דיונים כל כך ערים ברשת, אם אנחנו כאלה
כן,
או לקטלג, כאלה.
כן, לקטלג. שאלתי בחיוך, למה, מה מחשיד אותי? אמרת, כל הזמן מדבר על ערכים ליברליים, הומניסטיים, מניחים שאתה שמאלני, ואז נפל לי אסימון. כשאני מדבר על קהלים אחרים, על ציונות, על פטריוטיות, לאומיות, מיד מניחים שאני ימני. עכשיו, זה מעורר משהו אחר, חברים שלי למדו אותי פילוסופיה, שהם בלי כיפה, ומלמדים גמרא ותנ"ך ומתעניינים ואוהבים את היהדות, מניחים שהם חוזרים בתשובה או שהם דתיים. והנה הסימון הפשוט שנפל לי. לשמאל יש היום בישראל מונופול תדמיתי על הומניזם, לימין יש מונופול תדמיתי על ציונות, לדתיים יש מונופול תדמיתי על היהדות. המונופול של הדתיים על היהדות מזיק ליהדות. המונופול של הימין על הציונות מזיק לציונות, והמונופול של השמאל על הליברליזם מזיק לליברליזם. במלכות 67 אני עשיתי לפרק את החבילה. אני יכול להיות ימני שהוא ליברל, שמאלני שהוא ציוני. דעות, אגב, בספר הבא שלי, אני עוסק בזה שאני יכול להיות מאוד חילוני, שמאוד אוהב את היהדות. דעות לא חייבות, זה לא חייב לבוא בחבילה, והניסיון להכניס דעות לסקטורים, מזיק לדעות ומזיק לסקטורים.
אז מיד אנחנו נדבר על הדעות, נצלול כבר לעניין עצמו, אבל אני רק אשתף אותך באמת בחוויה שהייתה לי בדיוק השבוע, הנחיתי פאנל בכנס ישראל ללכידות חברתית, וניסינו לחשוב ביחד איזה תפקיד יש למערכת החינוך בלכידות חברתית וכדומה וכדומה, וכולם באו עם הרעיונות הגדולים של לאחד את מערכת החינוך וכל מיני באמת מבנים על מבנים, טילי טילים, ואחד אמר דבר נורא פשוט, למה שלא נביא פעם בשבוע לבית הספר חרדית שהיא גם שמאלנית וגם יש לה דעות ליברליות. למה שלא נביא פעם אחת ימני מתנחל שהוא גם הומוסקסואל? למה שכל פעם נביא מישהו שמייצג איזה משהו נורא נורא רחב? במקום להראות שאנשים באמת באים בכל מיני דרכים וצורות, וחשבתי לעצמי שזה כל כך מקסים ופשוט ובר השגה, שחבל שלא עושים את זה בכל כיתה, כי זו הדרך לנפץ. אני גם חושבת מה אצלי ניפץ סטיגמות על מגזרים, זה רק שפגשתי מישהו שהוא לא נופל בתוך אותן הקופסאות, אז אם יש בין המאזינים שלנו אנשי חינוך, מוזמנים לאמץ.
נאמרי. אני אתחיל ברשות דרך בציונות הדתית. אחר כך אני אגע בימין ובשמאל או להפך. נורא מעניין, הציונות הדתית היום מזוהה מאוד עם רעיון מאוד ברור, שלמות הארץ. עם תפיסה שזו החובה הדתית שלנו, והציונית שלנו, זה התמזג ביחד הרי, ליישב את ארץ ישראל המקראית, ואין יותר מקראי משכם, שילה, בית לחם, בית אל, יהודה ושומרון, גדה מערבית. מתנגדים בכל נסיגה, אפילו פינוי של מאחזים לא חוקיים, כל סנטימטר, לא נוותר, כן, אף שאל, זה המונולוג הקלאסי, השחוק עד כאב של הציונות הדתית. אבל תקשיבי קטע. ב-1902, 1903, כשהציונות הדתית קמה, או שהאגף הפוליטי שלה קם, זה קם על ידי אדם בשם הרב יעקב ריינס. הוא היה רב גדול, הוגה דעות מאוד גדול, וגם פוליטיקאי, הוא צריך למזג את כל זה ביחד. והוא הקים את מפלגת המזרחי, שם מאוד מאוד מטעה, שום דבר לא מזרחי, זה מרכז רוחני, שם מאוד מטעה, זה המפלגה שממנה את יודע לצאת המבדל, וממנה הבית היהודי. אוקיי? זה, שם הכל התחיל. וכשתיאודור הרצל הגיע לקונגרס הציוני, ה-50 אני זוכר נכון, ב-1903, ושם על השולחן את הצעת אוגנדה, שהוא השיג מהבריטים, הישג גדול, שהמשמעות שהשגת אוגנדה...
זה כמובן ויתור על הארץ.
שנממש את החזון הציוני מחוץ למולדת הציונית. רעיון רדיקלי, הרבה התנגדו, והוא מצא שותפים.
בציונות הדתית.
הרב ריינס, המזרחי, הציונות הדתית, היו בעלי הברית שלו באוגנדה, בהצעת אוגנדה. שאת מבינה את האירוניה שיש כאן. המפלגה שממנה תצא ההתנגדות הכי גדולה לנסיגה מכל סנטימטר בארץ ישראל... ברגע המכונן שלה, אתה מוכנה לוותר על כל ארץ ישראל.
אז בוא נחשוב מה היא כן ייצגה בהתחלה. היא ייצגה יהדות, היא ייצגה אהבת התורה.
היא ייצגה... זה נורא נורא, הוא היה הוגן נורא מעניין, אני אגיד על רגל אחת. הוא סבר שכדי למזג ציונות עם דת, צריך להפריד את הציונות מהדת. מה הכוונה? זה מודל שמורי אבי רביצקי הכינה, מודל של דו-קיום בין ציונות לדתית. נכון? יש מהם, איך נחבר אותם? לא נחבר אותם. אנחנו נהיה ציונים מאוד, דתיים מאוד, אבל הדת שלנו לא לאומית, והציונות שלנו לא דתית.
אז כן הייתה עוד התפתחות, כשהציונות הדתית הופכת להיות...
קורה משהו, בעצם זה רעיון נורא, מה שקורה זה הרב קוק, שנפטר ב-1935, הוא אחד מהמקובלים והמיסטיקנים והפילוסופים והמשוררים והפוסקי ההלכה, הוא הרבה דברים בתבונה אחת הגדולים ביותר של המאה ה-20, כן? הוא נתפס היום על ידי רבים בציונות הדתית כאב המייסד של הציונות הדתית, אבל הם טועים בגלל שהוא היה בפריפריה של הציונות הדתית, הוא לא היה אב המייסד, הוא היה אפילו המבקר של הזרם המרכזי של הציונות הדתית. והוא סבר שאנחנו לא צריכים לדבר על דו-קיום בין ציונות לדת, להפך. הדת היא לאומית, הציונות הדתית היא דתית, והדרך שמייצרת את הסינתזה הזאת היא הדרך המשיחית.
מה שחשוב לנו לצורך העניין להבין, זה לא רק רעיונות, זה גם פרקטיקה בשטח. בשנים הראשונות של המדינה, המפלגות הציוניות דתיות יותר מזהות עם השמאל, מאשר עם הימין, הן משתפות פעולה עם מפאי,
נכון.
הן מאוד מתונות. אגב, אפילו עוד בתקופתי, המפדל זה לא מה שהיום הבית היהודי, בכל זאת הייתה מפלגה יותר מתונה מבחינה...
אז עוד רגע מעניין לראות שקושר את המפדל, את המפדל עם הרב ריינס, זה דמות מעניין של משה חיים שפירה, שהוא היה שר בממשלת 67. כן, המפדל ישבו בממשלה במפלגת 67. והוא היה אחד מהדמויות שהכי התנגדו למלחמה. המלחמה שתוביל לשחרור ירושלים.
טוב, הוא לא ידע איך היא תסתיים.
נכון, אבל האמביציה של צבא, מיליטריזם, ארץ ישראל, הייתה הרבה יותר מרוככת, כי האמביציה של חיי אדם, השלום של יושבי הארץ, היה יקר למוישה חיים שפירה, הרבה יותר משלמות הארץ.
אז התמורה המעניינת קורית ב-1967, אחרי מלחמת ששת הימים, שם נבראת הציונות הדתית כפי שאנחנו מכירים אותה היום.
כן, הייתי אומר ככה, 67 קורה משהו גדול, צריך לצרף לזה עוד את רעידת האדמה של 73, ואז ב-70s, בשנות ה-70, הציונות הדתית עוברת שינוי מרתק. הרב קוק, שהיה בפריפריה של הציונות הדתית, נודד אחרי מותו אל המרכז. פתאום רטרואקטיבית הוא נהיה אב המייסד של הציונות הדתית, הסינתזה שלו בין הציונות לדת, סינתזה משיחית, נהיה הרעיון הדומיננטי של הציונות הדתית, ולאט לאט הציונות הדתית משתנה. עכשיו זה נורא מעניין, היא משתנה, היא נהיית משיחית יותר, אבל קורה לה עוד משהו, היא גם נהיית קריזמטית יותר. כי יש משהו ברעיון של משה חיים שפירא, של הרב ריינס, שהציונות והדת יש איזה מקף שמחבר ביניהם, וציון דתי מרגישו, כדאי להבין, במשך 70 שנה, הם חוו רגשי נחיתות כפולים. הם הרגישו שהם לא דתיים על אמת, כי זה החרדים, והם לא ישראלים על אמת, כי זה החילונים. אנחנו זה משהו כזה באמצע. משנות ה-70, מתחילים להרגיש יותר דתיים מהחרדים, כי הציונות שלנו היא חלק מהדת, ויותר ציונים מהחילונים. זאת אומרת, יש כאן תהליך פסיכולוגי, של ציבור שמשתחרר מרגשי נחיתות כפולים, שמשתקף, או שהוא תוצר, של תהליך הגותי.
אנחנו שומעים את זה המון אצל בנט, שהיה לו נאום מכונן לפני, פחות או יותר בתחילת הקדנציה, שהוא אומר, מספיק לחשוב על עצמנו כעל מדוכאים, ואנחנו עכשיו מובילים, ואנחנו גם כמובן צריכים להיות ממלכתיים, והגיע הזמן שנעשה את זה בדרך שלנו, ונשתחרר מכל רגשות האשם.
אז אם את רוצה להבין את הציונות הדתית, יש תהליך פסיכולוגי של שחרור מרגשי נחיתות כפולים, מול החרדים מבחינה דתית, מול החילונים מבחינה ציונית, ויש גם תהליך של שינוי פילוסופי. שאנחנו גם ציונים, גם דתיים, הציונות היא דתית, הדת היא לאומית, והסינתזה היא משיחית. אנחנו חלק בתהליך היסטורי, והמהלך הכפול הזה, הפסיכולוגי והתיאולוגי, משקף היטב את התהליך המרתק והשינוי שעברה הציונות הדתית.
אז מה שאנחנו לוקחים הלאה להמשך הדיון שלנו, זה שציונות הדתית היום היא יותר משיחית, במובן הזה שיהיה לה הרבה יותר קשה לעשות ויתורים מדיניים, יהיה הרבה יותר קשה לשכנע את פלג האוכלוסייה הזו לוותר, כי כאמור, ויתור זה חלק מויתור דתי, זה חלק מחטא דתי, זה לא רק איזשהו עניין של טקטיקה מדינית פוליטית, וזה משאיר אותנו פה, מבחינת הפלג הזה, דיברנו על זרוע אחת, בוא נעבור על הזרוע...
אולי רק עוד הערה אחת. כל מי שחושב שעמדה ימנית היא חלק אורגני של הציונות הדתית, כדי לדעת שההיסטורית זה פעם לא היה כך. זה החשיבות של היסטוריה.
זה לא בהכרח תמיד יהיה ככה.
וזה אומר שלא בהכרח כאן יהיה כך, הזיהוי של הימין עם הציונות הדתית הוא... הוא התפתחות היסטורית, הוא לא הכרח היסטורי.
אז בוא נעבור לדבר על הימין, נזוז קצת הצידה, גם הימין עובר שינוי משמעותי.
עכשיו, אנחנו כל כך, כמו שאנחנו רגלים אינטואיטיבית, לזהות דתיים, דתיות עם ימניות, וזה לא נכון, פעם זה לא היה כך, אנחנו רגלים גם לזהות ימניות עם דתיות, ימנים עם דתיים, נכון? וזה לא נכון. האב המייסד של הימין הפוליטי הישראלי, זאב ז'בוטינסקי, היה דמות מאוד חשובה. מאוד חילונית. מבין כל האבות המייסדים של הציונות, האיש עם הזיקה הכי דלילה ליהדות, ביחס לברל כצנלסון, א' ד' גורדון, והוגי דעות אחרים, הזיקה שלו היא הכי, הוא גודל באודסה הקוסמופוליטית, יש לו זיקה ליהדות, אבל צריך להבין, הוא האדם של עשיר מאוד, הוא היה שייך להרבה תרבויות בתבונה אחת, לאיטלקית, לצרפתית, לרוסית.
קצת בדומה להרצל.
כן, קצת בדומה להרצל. באמת הרצל היה הגיבור שלו, וקצת בדומה להרצל. הזיקה היהודית שלו היא קיימת, אבל יחסית לאחרים היא דלילה.
גם היום יש את השילוב הזה, אנחנו רואים אותו אצל ליברמן לדוגמה,
נכון,
רואים אותו אצל אחרים.
נכון, נכון, הוא קיים. אבל זה השילוב של האב המייסד. עכשיו, מה שמעניין אצל ז'בוטינסקי, בניגוד לאינטואיציות שיש לנו היום ביחס למה זה ימין, ז'בוטינסקי הגדול הליברלי. התפיסה שלו היא כזאת. כל יחיד הוא מלך. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על שלטון מלוכני, שבו היחידים כפופים למלך. אצל ז'בוטינסקי, יחידים לא כפופים למלך, הם לא יכולים להיות כפופים למלך, כי כל יחיד הוא מלך.
וחשוב להדגיש, יחיד זה ערבי, יהודי, זה לא משנה.
לא משנה.
זה דבר שהוא מאוד משמעותי בהגות שלו.
נכון. זאת אומרת, כל אדם, באשר הוא אדם, יש לו אישיות מלאה ועשירה, והתפקיד של פוליטיקה, זה לאפשר לך לבטא את מלוא האישיות שלך. כל שיטה פוליטית שמגבילה את האישיות שלך, שמחבה אותך, שמרסנת אותך, היא שיטה פוליטית, על פי התפיסה הליברלית מאוד הזאת, פסולה. יוצא מכאן שז'בוטינסקי באיזשהו רגע, באחד מהכתבים שלו, אני מביא את זה בספר, יש לו הרהורים אנרכיסטיים. כי הרי כל מדינה, כל חוק, מגביל אותך, מונע ממך להתממש.
שזה הפוך לגמרי למה שקורה היום, שמפלגות כמו מרץ, הן אלה שמזוהות עם השמירה על המיעוטים, ושמירה על זכויות האינדיבידואל, לא משנה מאיזה קבוצה הוא בא, ואילו הליכוד יותר בשירות הממלכה, קודם כל מה שהרוב רוצה, קודם כל מה שטוב למדינה, כפי שהם תופסים את העניין הזה.
ז'בוטינסקי...
הימין היה בהתחלה בתפקיד של השמאל, ועכשיו זה התהפך.
נכון. ז'בוטינסקי הוא היה אחד מהמובילים של מי שסיפר לנו ולימד אותנו שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, זה גם להגן על מיעוטי מפני האפשרות של העריצות של אותו הרוב. דמוקרטיה זה שני החלקים האלה. עכשיו, מה שמעניין את ז'בוטינסקי, שהוא ליברל מאוד, ובעת ובעונה אחת, מבחינת טריטוריאלית, הוא מקסימליסט.
הוא איש ארץ ישראל השלמה.
ומה זה ארץ ישראל השלמה? כן? שתי גדות לירדן, האחת שלנו.
והשנייה גם כן.
שנייה גם כן.
שעל פניו, במובן הזה, הליכוד והימין לא עבר שינוי. אבל בעצם כן, אם תקשיב לנאום בר אילן,
נכון.
אם תקשיב לאמירות אז... של נתניהו ואחרים, על זה שהם כן רוצים להגיע לפשרה, אבל אבו מאזן לא מאפשר, גם פה יש איזושהי תמורה.
אז הסינתזה של ז'בוטינסקי בין מקסימליזם טריטוריאלי וליברליזם חברתי, כן? כל ארץ ישראל שלנו, אבל רגישות לכל המיעוטים שחיים בארץ ישראל, השילוב הזה הוא שילוב שהוא נורא נדיר היום. מצד אחד, חלק מהימין הוא לא בעד כל ארץ ישראל, ומצד שני, חלק או אולי הרוב של הימין הוא לא בדיוק רגיש, כמו ז'בוטינסקי, לזכויות הפרט.
למרות שזה גם עניין של פרספקטיבה, אתה יודע, אם היה יושב פה בנט, הוא היה אומר לך שהוא בדיוק מאמין בכך שזכויות הפרט הם הדבר הכי חשוב, ושזה לא קשור לתפיסות הביטחוניות שלו. הדברים, בוא נאמר שהדברים היום יותר מעורבבים.
בוא נאמר ככה.
בתפיסה הציבורית.
בתפיסה הציבורית. הימין. מה נחשב לימין? אני רוצה לבחון אותם מבחינת ההיסטוריה של הרעיונות, ולא לבקר אף אחד היום, רק למקם את זה. שהיום הדגל של הימין זה לא זכויות אדם. כן? וז'בוטינסקי הניף את הדגל הזה ויצא דבר כזה. שהשילוב שבין מקסימליזם טריטוריאלי וזכויות אדם הוא שילוב נורא מעניין, והוא אפיין את הימין מהרגע הראשון שלו.
וגם זה משתנה. היום זה לא המצב. זה עכשיו, קרה בהליך הדרגתי.
והימין השתנה. הימין השתנה. עכשיו, מה קרה לימין? אולי על רגל אחת. אפשר לשאול, להקשות על ז'בוטינסקי, ולומר, איך אתה יכול... שלך מדינה יהודית וליברלית על כל ארץ ישראל. הרי המשוואה, it doesn't add up, נכון? זה לא מתחבר. אם אתה מפעיל את הריבונות שלך על כל ארץ ישראל, ונותן אזרחות מלאה ושווה לכל יושבי הארץ, אולי אתה תהיה מאוד ליברלי ומאוד דמוקרטי, אבל לא יהודי. כי אתה תהיה מיעוט שנשלט עדי רוב לא יהודי. זה לא יכול לעבוד. איך אפשר לחבר? מקסימליזם, ליברליזם, ואיך אפשר לחבר את זה?
אז אם היית צריך להגדיר איפה שאנחנו היום, אז היית אומר שיש מקסימליזם, אבל הרבה פחות מבעבר. יש אולי כשאיפה, אבל לא כפרקטיקה. וכל הנושא של האינדיבידואליזם נזנח איפשהו בדרך.
אז לדעתי התהליך שקורה, קוראים הרבה תהליכים, אני אגיד רק הערה אחת שקורית איפשהו באמצע שנות ה-70. לקראת סוף שנות ה-80. אנחנו מדבר על הבעיה הדמוגרפית, אני לא אפרד אותה עכשיו. אבל רבים בימין התחילו להרגיש שזה לא עובד. שאנחנו צריכים לבחור בין המקסימליזם שלנו לליברליזם שלנו. אם אנחנו יכולים לשלוט בכל השטחים ולא לתת זכויות, ואז אנחנו בוחרים במקסימליזם על פני הליברליזם. אנחנו יכולים לסגת מהשטחים ולתת זכויות. ואז אנחנו בוחרים בליברליזם על חשבון המקסימליזם, אבל זה לא בא ביחד.
המציאות בשטח בעצם כפתה על הליכוד לבחור בין שני
נכון.
העקרונות.
ושימי לב, מצד אחד יש לך הרבה נסיכים, כן, זאת אומרת, מה שהכינוי של אבר, נכון, לדור השלישי של, של, של החירותניקים, של הליכודניקים, שלקחו שמאלה, נכון? אני רוצה לטעון, אין לקחו שמאלה, כשהם אומרים שלקחו שמאלה, ציפי, ליבני, אהוד, אולמרט, רוני, מילו, דן מרידור, לפי ההצהרה שלו, בנימין נתניהו, שהם אמרו שאנחנו צריכים למנוע מדינה דו-לאומית, ולכן לסגת משטחים, אז הם לא פועלים נגד תורת ז'בוטינסקי, הם פועלים מתוך תורת ז'בוטינסקי, מתוך הקטע הליברלי שלו. אלה שמתנגדים לזה...
אבל הם ויתרו על שתי גדות לירדן.
הם ויתרו שתי גדות לירדן. אלה שמתנגדים לזה...
למרות שהרבה יגידו לך על נתניהו, שהוא לא באמת ויתר, הוא הצהר, טקטית ויתר.
טוב, עכשיו, טוב.
זה ויכוח אחר.
זה העבודה שלך, כן, לנחש את הכוונות, אני רק אומר מה, 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 מה שאומר בבר אילן. מצד שני, הרבה ליכודניקים שאומרים, לא, ארץ ישראל היא שלנו. וזה המורשת של ז'בוטינסקי, הם צודקים, זה המורשת של ז'בוטינסקי. רק הם צריכים לשים לב, כדי לממש צד אחד במורשת של ז'בוטינסקי, הם צריכים להקריב צד אחר של המורשת של ז'בוטינסקי. עוד קרה משהו למורשת, עם המורשת של הציונות הדתית, עברה שינוי. המורשת של ז'בוטינסקי עברה התפצלות.
אני נורא מאמינה בדוגמאות. הייתה דוגמה שמאוד אהבתי שבת בספר, על הנושא הזה ששלטון מפאי, אחרי קום המדינה, הטיל הרבה מאוד מגבלות על האוכלוסייה הערבית, מטעמים ביטחוניים, ומי ש... תמך בביטול של זה, זה דווקא השלטון, שזה מדהים, זה היום אי אפשר אפילו לדמיין את זה.
מנחם בגין ירש מז'בוטינסקי את הליברליזם שלו. בן גוריון היה נגד חוקה, הוא רצה חוקה, שתרסן את השלטון. בן גוריון הטיל משטר צבאי על האוכלוסייה הערבית בישראל, בגין לחם נגד זה. בגין היה לוחם ליברלי בעד זכויות אדם. האיש של ארץ ישראל השלמה הוא האיש של מגן על המיעוטים בארץ ישראל השלמה. גם בגין האיש של משפט העליון צריך לזכור, יש שופטים בירושלים. זאת אומרת, הסינתזה הזאת נשמרה, עברה מז'בוטינסקי לבגין, והתפרקה בדור השלישי.
והם פשוט, אחרי בגין. והשניים האלה, בגין וז'בוטינסקי ואחרים כמובן, פשוט חשבו שניתן ששני הדברים האלה ידורו בכפיפה אחת, שאין בעיה לשלוט על שטח רחב, וגם לתת לכולם את מלוא הזכויות, ואיכשהו הכל יתכנס והסתדר.
לא, איכשהו, ז'בוטינסקי לא היה אדם מאוד מאוד פרקטי. היו 11 מיליון יהודים באירופה. אוקיי, אנחנו מדברים כאן על חלק הראשון והאופטימי של המאה ה-20. 1920, אוקיי? יש 11 מיליון יהודים באירופה. ואם מספיק שנעתיק 50% מהם, 60%, מסה קריטית של יהודי אירופה לכאן, אז יהיה לנו רוב מסיבי שיאפשר לנו גם להיות על כל השטח, וגם לתת זכויות אדם לכל אנשי השטח.
טוב, אבל לבגין כבר היה ברור שלא יהיה לו מאיפה לייבא מיליונים.
נכון, אבל אני רוצה רגע לדון, ז'בוטינסקי לקף זכות, מהנתונים הדמוגרפיים של 1921, 1922, 1935, כן? אז החזון, היכולת לגיאוגרפית, כל ארץ ישראל, ליברלית, זכויות אדם ודמוגרפית, רוב מסיבי, המהלך המשולש הזה היה אפשרי.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
דף בפייסבוק זה נחמד, חשבון טוויטר זה גם נחמד, אבל אותם יש לכל עסק. פודקאסט עם תוכן עמוק ומרתק, כמו הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה, את זה לא לכל עסק יש. אנחנו יכולים ליצור אחד כזה עבורכם, גם בעברית וגם באנגלית. דברו איתי, רן את ranlevy.com, ואספר לכם על הפוטנציאל והעוצמה של פודקאסטים ממותגים.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
אוקיי, אז הבנו פחות או יותר איפה נמצא הימין היום, בוא נעבור לשמאל, גם השמאל עובר תמורה דרמטית ממה שהיה בקום המדינה, נגענו בזה כבר קצת עם ענייני בן גוריון, לאיפה שהוא נמצא היום, והוא עובר יותר מתמורה אחת.
נכון. השמאל, כמו שהציונות הדתית, עבר שינוי גדול, והימין עבר שינוי גדול, השמאל, מבחינה רעיונית, עבר שינוי דרמטי. זה הכללה. השמאל זה מרחב מאוד גדול. היה פיצול בתוך השמאל בין מפ"ם לבין מפא"י. אני מדבר על הזרם המרכזי של השמאל, של מפ"ם, של המערך, של העבודה, של זה. כן, יש שמאלה ממה שאני מתאר עכשיו. הזרם המרכזי של השמאל שאני מתאר כאן, היה מאוד סקפטי לגבי אפשרות להסדר מדיני.
למרות שעד 67 בכלל לא היה את כל הבלגן הזה.
נכון, לא, אבל גם לפני 67, המחשבה שנוכל להגיע להסדר מדיני עם העולם הערבי, היה פשוט מחשבה הזו, הייתה מחשבה...
אבל אתה לא מדבר על השטחים, אתה מדבר על מצרים, אתה מדבר על...
כן, עד 67 לא הייתה אופציה מדינית בפני ישראל. ולהגיע להסדר מדיני, היו דיבורים על זה ברשת הציונות, היה ברית שלום, כצנלסון אומר על זה, אבל זה בפריפריה של השיח. האמביציה האידיאולוגית הגדולה של השמאל, האמביציה שהגדירה את השמאל, לא הייתה הסדר מדיני והסכם שלום.
אלא כמה שיותר קיבוצים.
אלא, כן.
לא התנחלויות, אלא קיבוצים.
נכון. זאת אומרת, האמביציה הייתה סוציאליסטית. וזה היה חלום ענק. ברל כצנלסון, אמרת קיבוצים, ניסח את זה ככה. הם חזו שהקיבוצים יהיו כל כך משגשגים ומוצלחים, שכל החברה הישראלית יסתכלו על הקיבוצים, וינסו לחכות את הקיבוצים. ומכוח החיקוי, לא מכוח השכנוע. חברה ישראלית כולה, תהיה קיבוץ גדול. תהיה חברה שמבוססת על סולידריות, על שוויון, ללא ניצול וללא דיכוי. מה שהם חינו, חברת מופת, ועכשיו השלב השלישי. חברת המופת תהיה אור לגויים. העולם כולו יסתכל על הסוציאליזם המוצלח בישראל, ויגידו, אנחנו רוצים גם. שוב פעם, כמו שישראל תחכה את הקיבוצים, העולם יחכה את ישראל, העולם כולו יהיה עולם ללא ניצול.
זה חזון אדיר להתחבר אליו.
חזון אדיר, מרגש, מסעיר. This is it. אנחנו נצליח איפה שברוסיה לא לגמרי מצליחים על פי ברל כצנלסון. אנחנו נצליח באמת להיות מודל השראה עבור כל העמים. אנחנו כאן נצליח, זה המקור ההשראה של השמאל. לא שלום בין עמים, סולידריות בין עובדים. לא העניין הבינלאומי, אלא בין מעמדי.
שיש לזה גם טרייד-אוף קטן עם העניין הליברלי, כי מה שחשוב זה חברה, וכולם צריכים להקדיש את עצמם למען החברה, וכולם צריכים להתגייס למען החברה, וקור ההיתוך וכדומה.
נכון, עבור בן גוריון.
אז אפשר לפעמים להגביל את הזכויות של הפרט, את החירויות של הפרט, בשביל אותה ממלכה, שבן גוריון מדבר המון המון על הממלכתיות.
נכון, הפאתוס של הפאתוס שלהם הוא הפאתוס סוציאליסטי, אחר כך ממלכתי. הדגש לא היה על זכויות אדם. עכשיו, קורה משהו בכל העולם, וזה מחלחל לישראל, שהחזון הסוציאליסטי, אנשים מתחילים להפסיק להאמין בו. כמו שלאנשים יש משברים באמצע החיים, גם לאידאות יש משברים. יש משבר גדול לסוציאליזם.
יוצא מהאופנה.
אפשר לומר שקרה תהליך ההפוך. במקום שישראל תחכה את הקיבוץ, והעולם יחכה את ישראל, התחלנו לעבור אמריקניזציה. ישראל התחיל לחכות את העולם.
את הקפיטליזם.
ובסוף הקיבוצים התחילו לחכות את שער ישראל, קיבוצים עוברים הפרטה, סוציאליזם מתחיל לשקוע, וטענה שלי כזאת, זה רגע מעניין בתלדות הרעיונות שהסוציאליזם שוקע. שהשמאל מתחיל לאבד את האידאה המארגנת שלו, ונותנת לו את האנרגיה האידיאליסטית, את מה שמלכד אותו.
רגע, בוא ניגע בכל זאת גם בקו המדיני-ביטחוני שמוביל אותם בשנים הראשונות, בעשרות השנים הראשונות לקום המדינה, עוד לפני 67, היית מגדיר אותו כקו ביטחוני מאוד, ביצור
נכון, הכוח. נכון, ניצי מאוד, ניצי מאוד, וגם ספקני מאוד, גם אחרי 67, ספקני מאוד, באשר ליכולת שלנו להגיע להסדר מדיני, יש את כל ההיסטוריונים שטוענים שב-71, ב-72, גולדה מאיר הייתה יכולה להגיע להסכם עם מצרים, והיא דחתה את זה, לא יודע אם זה נכון, אם זה נכון ברמה הטכנית, זה ודאי נכון אם ברמה העקרונית. היה להם ספקנות גדולה לדיין, לגולדה, לשימון פרס, באותם שנים של הרסוף, אחרי מחמשת הימים, לפני מחמת יום כיפור, לגבי היכולת שלנו להגיע להסדר מדיני עם הערבים, וזה אי אמון ביכולת להגיע להסדר מדיני בערבים לא הייתה בעיה אידיאולוגית, כי זאת לא הייתה האידיאולוגיה שלהם. האידיאולוגיה הייתה סוציאליסטית, ואכן כשהסוציאליזם מתחיל לשקוע, השמאל לא נכנס לוואקום רעיוני. כי יש רעיון גדול שמופיע ומחליף את הסוציאליזם, וזה השלום. השלום החליף את הסוציאליזם כאידאה מארגנת, כאידאה קריזמטית.
שהם גם רואים קשר בין הדברים, אי אפשר לנתק בין הדברים לחלוטין, הם מאמינים בשוויון בתוך הקיבוצים ובין האזרחים, אז נכון. הם מאמינים בין שוויון בין יהודים לפלסטינים. אפשר, יש פה איזה קו
אפשר
מחבר.
ליצור זיק, אבל אני חושב ש...
הם זה יוצרים את הזיקה גם היום.
יוצרים את הזיקה גם היום, אבל תראי, זה סימן היכר לכך שהסוציאליזם נהיה הרבה פחות חשוב מהשלום, זה תקומתה של מפלגת מרץ. מה משותף למפם, רץ ושינוי? הטקט של שינוי היה שוק חופשי, טקט של מפם זה סוציאליזם. אז איך הם יכולים להתלכד? כי סביב האידאה של תהליך מדיני והסכם שלום, הרעיון הזה ליקד אותם ואפשר להם להתגבר על הפערים הכלכליים חברתיים ביניהם. זאת אומרת, הרעיון המדיני נהיה הרעיון הדומיננטי המארגן.
ובאיזה המארגב. שלב, פחות או יותר על ציר הזמן, אתה חושב שזה קורה אחרי האינטיפאדה אותו?
לא, לדעתי זה קורה ב-1978. זאת אומרת, קורה דבר כזה. בדרך כלל בעולם, תנועות שלום קמות כריאקציה למלחמה. מה שמיוחד בתנועת השלום הישראלית, שהיא קמה לא כריאקציה למלחמה, אלא כריאקציה לשלום. זאת אומרת, ב-77, כשאנואר סאדאת מפתיע את ישראל, נוחת כאן בשדה תעופה, והולך לכנסת, ונועם, ישראלים היו בהלם. אני קורא לזה בספר...
שאת כל התהליך הזה היה מין הוביל, כמובן.
שמי? כן, שזה מופיע אצל בגין, נכון.
בוודאי.
עכשיו, נכון, בואו. עכשיו, אני קורא לזה בספר, אני חושב שזה ירד בעריכה, אני קורא לזה, המצרים הפתיעו אותנו פעמיים. הפתיעו אותנו ב-73 במלחמה, וב-77 בשלום. זה הפתעה, זה מתקרה. פתאום הישראלים היו בהלם.
מתקפת שלום.
כן, זה, זה, כמו, זה, זה היה לא צפוי, כמו מלחמה, גם זה לא היה צפוי. ואז המסע המתן בממשלת בגין לסעדת, התחילה להגיד, להיכנס לקשיים, ואז קם השלום עכשיו, אז קמו תנועות השלום ואמרו, על אף הקשיים, אל תדחו את זה, לא שלום אחר כך, שלום עכשיו. זאת אומרת, זה נורא מעניין, באמריקה תנועות שלום קמות כריאקציה למלחמה, כאן זה קם כדי לעודד את השלום. ופתאום, איך שדועך הסוציאליזם, ההסכם שלום עם העולם המצרי, הצית את הדמיון של ישראלים. יש הזדמנות לרפא את ההיסטוריה הישראלית. יש הזדמנות לסיים את מצב המלחמה. ופתאום זה רעיון חדש, אז אם אני אסכם, כשם שהציונות הדתית השתנתה, ועברה ממתינות למשיחיות, וכשם שהימין, הליברליזם המקסימליסטי, התפצל, אז גם השמאל השתנה. משמאל סוציאליסטי, לשמאל מדיני, משמאל שהחלום שלו זה סולידריות של עובדים, לשמאל שהחלום שלו זה שלום בין עמים, והנביא הגדול, המנסח המוצלח ביותר של מיתוס השלום החדש, אם המנסח הגדול של הסוציאליזם היה ברל כצנלסון, המנסח החשוב והגדול של מיתוס השלום, זה שמעון פרס בספר שלו מזרח תיכון חדש, בראשית שנות ה-90.
אז אם אנחנו מסכמים את החלק הראשון של הספר, הדבר הראשון שאני לוקחת ממנו, ואני חושבת שזה גם חשוב לכל אחד, זה להבין ששמאל וימין זה בסך הכל פתרונות, או כל מיני תפיסות שמתגבשות בהתאם למציאות שאנחנו רואים באותה נקודת זמן, והדוגמה של השמאל שאתה מביא, אפילו מראה שלפעמים זה פשוט איזה צורך פוליטי של גוף מסוים להמציא את עצמו מחדש.
אני
צינית מדי, אתה אומר.
מדי. אני אוכל שאת צודקת, אני חייך, אני מרגיש את המציאות שזה... אנשים צריכים רעיון גדול מסעיר, רעיון שהוא גדול מהחיים, שנותן משמעות לחיים. והדעיכה של הסוציאליזם נוצר וקום שמגנית אליו אידאה חדשה את האידאה של השלום. אני חושב שזה לא נובע רק מצרכים פוליטיים, אלא גם מצרכים פסיכולוגיים עמוקים. כולנו צריכים רעיון. והימין צריך רעיון, הציונות הדתית צריכה רעיון, והשמאל צריך רעיון, ומה שנתאר כאן זה ההשתנות של אותו רעיון.
אז ננו, הפלגנו לנו בציר הזמן, ואנחנו מגיעים לשנת 2017. אם היית צריך לנסח במשפט את הרעיון הגדול של כל אחד מהמגזרים, איך היית עושה את זה? ואחרי זה נעבור לדבר על המלכות 67 שבלב הספר שלך, וכמובן הפתרונות.
אז אני חושב שהסיפור שסיפרנו הוא לא סיפור מלא. יש עוד תפנית בתולדות הרעיונות. השמאל השתנה עוד פעם, והימין השתנה עוד פעם. מבינה? דפנה טענתי שהימין והשמאל השתנו פעמיים. השינוי השני של הימין זה שלאט לאט הרעיון המשיחי התחיל לאבד את המשמעות שלו.
לאבד את המשמעות.
לאבד. אני סבור שהשיח המשיחי הוא, יש לו אנרציה, אבל אין בו הרבה אמון. זה קשור להתנתקות, אני מתאר את זה בספר, זה קשור לעוד אירועים. הימין בישראל, גם הימין הדתי, איבד אמון בתהליך המשיחי.
יש פלג ויש פלג.
יש פלג, אבל הזרם המרכזי שהצביע לבנט, ורוב הליכוד, הזרם המרכזי הוא כבר לא משיחי. הימין המרכזי היום בישראל, עיקר האישו שלו, זה ביטחון ולא גאולה. וזה תמונת ראי לתהליך שעבר השמאל. גם השמאל השתנה עוד פעם. היום רוב השמאל לא מאמין בתהליך מדיני. הוא לא מאמין שיש הסכם שלום שירפא את המזרח התיכון, וישנה את ההיסטוריה היהודית, ומזרח תיכון חדש. רוב השמאל כבר לא שם. רוב השמאל... עיקר הבעיה שלו זה עניין של זכויות אדם ונזקי הכיבוש. ושימי לב שהימין והשמאל הם תמונת ראי אחד של השני. הימין כבר לא אומר שאם ניישב את השטחים תבוא גאולה, הוא סבור שניסוג מהשטחים יהיה אסון, ביטחוני. השמאל כבר לא סבור שניסוג מהשטחים יהיה שלום, יעני גאולה, הוא רק סבור שנישאר בשטחים יהיה אסון, דמוגרפי ומוסרי. שתיהם, גם מימין וגם השמאל, עברו מחלומות לפחדים, לחרדות.
אז עד כאן החלק הראשון של השיחה עם מיכה גודמן על התמורות האידיאולוגיות שעברו המחנות הפוליטיים בארץ. הפרק השני הוא כבר המנה העיקרית, המלכוד שאנחנו נמצאים בו היום, וכמובן איך אפשר לצאת ממנו, וגם משהו קטן לכינוח, איך להזזל גודמן מוצא 6 שעות ביום רק כדי לחשוב. בקיצור, יש הרבה למה לצפות. נשמח אם תצטרפו גם לחלק הבא. בינתיים, תודה רבה לניר סייג על עריכת הסאונד. אני מחכה לכם בפרופילים שלי, ברשתות החברתיות, בטוויטר ובפייסבוק. אפשר גם כמובן דרך האתר של עושים היסטוריה, שאנחנו חלק ממנה. ניפגש בחלק ב'.
סימפוליטיקה עם דפנה ליאל.